אז אנחנו עם אגב טן עם הבעיית תחושה שהוא כל הזמן צריך חוויה יותר חזקה של עצמו. יש? אז אתם ממש, אני עכשיו גם רואה אתכם בלייב. טוב, אני קוראת את פרק ג' פסקה ג'.
איזה פסקה?
ג'. בסדר? כן. יש שורש מיוחד לאהבת הגאווה במעמק לב האדם, והוא נלמד מלשון הכתוב שאמר, הוי עטרת גאות שיקורי אפרים, והמשיל את הגאווה לשכרות, ונראה ששורשה מראה אחד. למה גאווה דומה לשכרות? מה אתן אומרות? מה הקשר בין שכרות לגאווה?
אין בהירות של חושים.
אין בהירות של מה?
חושים.
חושים, מה עוד? כן. אין בהירות, נקודה. אוקיי, נכון? אז זה דבר אחד משותף לגאוותן ולשיקור. מה עוד?
ממכר,
מעולה. כן, שיקור. כמו כל התמכרות. כל התמכרות, את צריכה את זה, ככל שאת יותר מכורה, את צריכה את זה יותר חזק. נכון? אז את יכולה להתחיל מ... לא מספיק מבינה בזה, אבל את יכולה להתחיל מאלכוהול במינון נמוך ולהגיע לדברים בעייתיים, כמו שיכולים להתחיל מדברים שאפשר לקרוא להם, כן, זה רק סיגריה, זה רק סמים מקלים, איך אמר לי פעם אישי, זה רק ירוק, ואחר כך מגיעים, אני לא יודעת לאיזה צבעים. יש כל מיני דרכים להידרדר, והבעיה הקשה במציאות שלנו היא שכשאנחנו לא עושות כלום, לאן הולכים? למטה או למעלה? למטה. כי למטה את יכולה להחליק גם אם את לא עושה כלום. את לא יכולה לעלות מעצמך. זה פשוט לא יקרה. כמו שזה לא קורה בעולם הפיזי, זה גם לא קורה בעולם הרוחני. ולכן ליפול למטה זה הכי נפוץ, הכי קל, מהסיבה הפשוטה שלא צריך לזה אנרגיה. כדי לקום צריך אנרגיה. כדי ליפול לא צריך שום אנרגיה. אוקיי? זה חוסר סימטריה מובנה במציאות. חוסר סימטריה מאוד 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 כואב, אבל הוא מובנה במציאות. נכון? שלא צריך שום מאמץ בשביל לרדת, אבל צריך כל כך הרבה מאמץ בשביל לעלות. במשקל זה הפוך. אוקיי? אנחנו כל הזמן צריכים להתאמץ כדי להתקדם. יש הפרש גדול בין מה שרוצה האדם השלם, המכיר האמת להמשיך לעצמו, לבין מה שרוצה השכל להמשיך לעצמו. ומשורש זה מתחלקות אחר כך תולדות המעשים והמידות. אוקיי, יש לנו הבחנה יסודית. אמרנו תמיד 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 הרב רואה את ההבחנה היסודית במה? בהבנה. נכון? כמו שאמרנו, את רוצה לעבוד על ענווה, דבר ראשון תביני מה זה ענווה. ואם את חושבת שענווה זה מסכנות, לשם תקחי את כל הכוחות. אז קודם כל ההבחנה היא בין איש האמת לשחל. עכשיו בימינו תגידי איש אמת שחל. שחל, במילים פחות יפות זה טיפש, אוקיי? או במילים שהרב מתכוון אליהם, זה מישהו שלא מבין מה האמת. בסדר? היום יגידו לך, אין אמת. אבל בשפה של הרב, איש אמת זה איש שיש לו בהירות. אוקיי? אני משתמשת במושג שלך של הבהירות. אז מה, איזה שאיפות יש לשחל ואיזה שאיפות יש לאיש האמת? מתוקף זה שאתה מבין מה האמת, יהיו לך רצונות מסוימים, ומתוקף זה שאתה חושב שדברים אחרים הם אמת, או לא מעניין אותך מה האמת, תרצה רצונות אחרים, ומספיק מבט אחד בתרבות שלנו כדי להבין איך, מה ההבדל בין תרבות שיש לה אמת לתרבות שאין לה אמת. בסדר? וכמה זה מפתה להגיד שאין אמת, ואולי נגענו בנקודה הזאת, ולמה זה כל כך מפתה להגיד שאין אמת? כי אם אין אמת, אז הכל מותר, אז אין מחויבות, אז אני יכולה לעשות מה שבא לי. ולכן כל כך שווה שיהיה אמת. אתמול הייתי בקבוצה שבה מישהי, היה צריך לחשוב על זיכרונות ילדות. ואז מישהי אמרה, וואי, איך לא נעים לי הזיכרון הילדות שעלה לי. שאלתי אותה למה, אז היא אמרה, זיכרון ילדות שעלה לי הייתה שהייתי ילדה קטנה ופשוט התעללתי במישהי אחרת. היא אומרת, וזה כל כך לא נעים לי לפגוש את עצמי במקום המתעלל. ואז מישהי אחרת אומרת לה, למה, מה הבעיה? להיות ילדה מתעללת זה נורמלי. ככה. אז היא אומרת לה, לא יודעת, זה לא כל כך נעים לי לפגוש. ואפילו זאת שלא נעים לה, לא היה לה מילים להסביר למה לא נעים לה, דבר כל כך פשוט. כלומר, היא הרגישה משהו. נכון, צודק, אמיתי, אבל לא היה לו מילים, כי כאילו זה בסדר, זה נורמלי להיות ילדה מתעללת, מה הבעיה? כאילו, לא, היא לא הבהירה לנו מה בדיוק ההתעללות, כי לה לא היה נעים, אבל השנייה אמרה, מה הבעיה? אז מה? אז מה האמת ידע מתללת? הכל בסדר, הכל... אין אמת, הכל בסדר, הכל מותר. נחייך, מה, אני חנך אותם? אני שם בתפקיד אחר, לא בתפקיד חינוכי. אבל כאילו המקום הזה, כי הבנתי שזה בכלל לא מתחיל מנעים לי או לא נעים לי. זה מתחיל מיסוד של כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן תחזרו אליו. כי אתם תיפגשו בלימודים, אתם תיפגשו בכל מקום שתהיו, כי זו תרבות שחודרת לכל מקום. כל המציאות עכשיו של הלהט"ב, עכשיו בג"ץ של ניו יורק הכריח את הישיבה יוניברסיטי להכיר בקבוצת הסטודנטים הלהט"ב. הישיבה יוניברסיטי. כאילו לצורך העניין, עכשיו הבג"ץ יכול לבקש מארמור, למשל. אלה דברים שבעצם, למה הם מגיעים לבג"ץ? פעם זה לא היה החלטות של בג"ץ, זה היה החלטות של הכנסת. אבל מה ההבדל בין הכנסת לבג"ץ? שאת הכנסת המון העם בוחר, ואת הבג"ץ לא. בעצם אין אפשרות לעם להשפיע על הבג"ץ. וככל שמה שנקרא, האליטה תחליט והאליטה תבחר, אז הם יחנכו מה נכון ומה לא. מרב מיכאלי הציעה הצעה שהיא תהיה ועדה שתדון מי יטפל בילד. זה שאם הילדה תינוק לא אומר שהוא שלה. הוועדה תחליט מי יטפל בילד ומי יותר מתאים לטפל. כי אם אין אמת...
היום יצא לצעתי או חופשי
זה לפני שהיא נולד בזמן האחרון. כי בעצם אין אמת, ומי קבע שהורים צריכים למשל לגדל ילד? איזה הצעה המוזרה הזאת? שהורים יגדלו את הילד שלהם. לגמרי. אז אפשר לקרוא לזה חשיבה חוץ קופסתית, חשיבה מכילה, חשיבה מודרנית. אפשר לקרוא לזה חשיבה מיואשת של עולם שהתייאש מהאמת.
אני מדברת על כל מקרה או מקרה מיוחדים?
לא, אני מדברת על הרגיל. על הרגיל. כאילו, צריכה לקבל אישור להיות הורה, אישור של ועדה. עכשיו, לכי תדעי מי הוועדה הזאת.
כאילו לוקחים את הילד. אבל יש איזה מקום של, נגיד יש כיום יש מציאות של, אני כאילו...
ברור שיש מציאות של הורים מתעללים, ברור, ברור. אבל האם אתה קובע מה הנורמה לפי מה השוליים? אוקיי? ברור שיש מציאות שאת אומרת לעצמך, רואי, איך הקדוש ברוך הוא נתן להורים האלה את הילדים האלה?
יש שם, יש שם.
ברור. אבל האם אנחנו מנהלים את העולם לפי הקצה שלו? כאילו. לצורך העניין, אפשר היה לחוקק חוק, ואולי הוא יעשה כמה דברים טובים. אבל שכל בחור וכל בחורה, כמו שעושים כזה דור ישרים, ילכו למבחני אלימות. אפשר, אפשר, כאילו זה יכול להיות דבר מעולה. אבל האם אנחנו ככה בונים בתים בישראל? ועוד פעם, זה מגיע מהמקום, זה לא מגיע רק ממקום של עזרה לחלשים, זה מגיע מהמקום שאין אמת. ולשים סימן שאלה על זה שהורים צריכים לגדל ילד. מפה זה מגיע. ברור שיש מציאויות שאת אומרת, וואלה, היא צודקת. נכון? הרי אם לא היה נקודת אמת, אי אפשר היה שהרעיון הזה יהיה בעולם. דווקא בגלל שיש לו נקודות אמת שמחזיקות אותו, הוא יכול להתקיים. אז אני חוזרת. יש הפרש גדול בין מה שרוצה האדם השלם המכיר האמת, מרקר, להמשיך לעצמו, לבין מה שרוצה השכל להמשיך לעצמו. ומשורש זה מתחלקות אחר כך תולדות, המעשים והמידות. שורש הדבר הוא שהחכם כוסף אל הפנימיות של הטוב, מתוך שמכיר אותו ויודע שהוא הטוב באמת. שימו לב כמה הוא מכניס לנו את המילה אמת. והשכל כוסף אל החיצוניות של הטוב כפי מראהו השטחי, מתוך שאינו מכיר את הטוב המעולה שבפנים, ועל כן קצרה דעתו להבין החסרונות שיש בטוב החיצוני. אין איש האמת, או בשפה של הרב כאן, החכם. חכם בעברית של ימינו זה אינטליגנט, כזה שקיבל פסיכומטרי גבוה. חכם בשפה של הרב, שמתחיל עוד מהרמב״ם, זה אדם שמכיר את האמת. בסדר? זה לא קשור לפסיכומטרי. זה לא כמה IQ יש לו, אלא אם הוא מכיר את האמת או לא מכיר את האמת. לפעמים יש קשר, אדם עם IQ גבוה, לפעמים יכול ללמוד יותר לעומק ולהכיר את האמת, אבל זה לא מתחיל משם. אז החכם מחפש את הפסנוכו, את האמת בפנים, והשכל מחפש איך זה נראה. אוקיי? דיברנו פעם קודמת על דמות ותדמית. החכם מחפש את הדמות, את הבפנים. למה זה הבפנים? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הדמות שלנו זה הצלם אלוקים שבנו. אבל השכל מחפש את האריזה. איך זה נראה? איך זה מתדמה? מה התדמית של זה? והנה הבורא ברוך הוא שם בנפש כל החיים לאהוב את החיים מפני שהם טובים. וערך החיים הוא בוודאי מצד הטוב, שהרי בחיים בחר האל הטוב להיטיב לברואיו. אמנם, מהות החיים הלא היא הרגשה ממציאותו, וכל מה שירגיש מה שמחוץ לו ביותר, כמות ואיכות, כך תגדל מידת החיים. מפני שהנקודה היסודית של החיים היא הרגשת מציאותו, אבל עילויו וגדולתה הוא בהרגשת מה שמחוץ לו ביותר, כמות ואיכות. בואו ננסה להסביר מה הוא אומר. כל אדם רואה את העולם דרך העיניים שלו. בסדר? זה הנורמלי. אנחנו פוגשות את העולם דרך העיניים שלנו. אבל איכות ההבנה שלנו ואיכות הגודל שלנו היא גם כמה אנחנו יכולות לצאת מהפרטיות שלנו. כמה אנחנו יכולות להסתכל ולנסות לראות את העולם גם לא רק מהמקום הספציפי שלי. האם אני יכולה להסתכל על עם ישראל באספקלרה קצת יותר רחבה? האם אני יכולה להסתכל על הקבוצה כאן? לא רק איך היה לי פה במדרשה, אני יכולה להסתכל על קבוצה, אני יכולה להסתכל על עם, אני יכולה להסתכל על העולם, או שכל העולם, כל העולם מבחינתי הוא רק המבט שלי. Okay? זה חלק מאיכות החיים. כלומר, לפעמים מדברת עם אנשים, אז איך שומעים את זה חיצונית? נכון, זה לא נעים לשמוע בן אדם שכל היום אומר אני ואני 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 ואני. כלומר, כבר בשפה זה נשמע לנו לא טוב. אבל יש אנשים שהם קצת יותר מתוחכמים, הם לא יגידו אני, 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 אבל כל הזמן זה יהיה אני, אני. מבינות מה אני אומרת? וכיוון...
מה זה
כמות ואיכות? כמות ואיכות זה כמה אני מצליחה אותם לראות את העולם ולשים את עצמי בצד. אוקיי? לא רק מה אני רוצה עכשיו, מה מתאים לי, איך אני חווה את המציאות. כמה אני מסוגלת לראות... להיות אובייקטיבית ממש זה בלתי אפשרי לבן אדם, אבל כמה שיותר, כן. וכיוון שחשיבותם של הדברים המורגשים מעלי את ערך החיים, הרי אהבת החיים הטובים ממשיכה את ההשתדלות להעלות את הדברים המורגשים ולהשביחם. כשאתה אוהב את החיים, אתה רוצה לחוש אותם, אתה רוצה לחוות אותם. איך מזהים אנשים עם דיכאון? אנשים שלא רוצים כלום. אנשים שלא רוצים כלום, ולא בא להם כלום, ואין להם חשק לכלום. ברובד הכי פשוט. ואיך מזהים אנשים שטוב להם? זה אנשים שרוצים לבלוע את העולם. שהם רוצים גם וגם וגם וגם. מכירים אנשים עם אנרגיה כזאת? שהם כל הזמן מחפשים יותר, ולחוות יותר, ולהרגיש יותר. לא ממקום שכל הזמן רע להם, אלא ממקום שהם כל הזמן רוצים עוד ועוד. אני לא מדברת על אלה שכל הזמן חסר להם, מסכן להם, מבואס להם. אלא אלה שיש להם, ודווקא בגלל שיש להם, הם רוצים עוד מהיש. נכון, מאוד. מדברים על זה הרבה בחסידות. שרצון זה גם ערוץ וגם לרוץ. וגם צינור. פוך, זה חיובי. לרצות עוד ועוד, במובן הזה שאתה אומר, וואי, חיים זה דבר טוב, אני רוצה מהם עוד. לכן אמרתי, מה ההפך מזה? זה אנשים דיכאוניים שלא רוצים כלום. בסדר? בסדר, זה השלב הבא. כלומר, אם תשאלי אותי, מי במצב יותר גרוע? אדם שרוצה שטויות או אדם שלא רוצה כלום, מה אני אגיד? אדם שלא רוצה כלום הוא במצב יותר גרוע. בסדר? השלב הבא זה שאני רוצה שהוא רוצה טוב. אבל מלרצות רע ללרצות, יותר קל להגיע מלרצות רע ללרצות טוב מאשר מלא לרצות ללרצות טוב. כי פה אני צריכה להעיר כוח שלא קיים. פה אני רק צריכה לנתב את המירה לטוב, רק. זה עבודת החיינו. אבל זה עבודה יותר קלה מאשר לגרום למישהו לרצות משהו כשהוא לא רוצה כלום. וזה בדיוק, זה הדיון, זוכרות את הדיון? מה עדיף? לאהוב את עצמי מבחוץ או לא לאהוב את עצמי בכלל? זה בדיוק אותו דיון. זוכרות את הדיון הזה? שמה זה ענווה? ענווה זה אהבה עצמית אמיתית. מה זה גאווה? זה אהבה עצמית חיצונית. כי ואמרנו שלמה גאווה כל כך נפוצה? כי כאילו הנפש עושה לעצמה חשבון. מה עדיף לי? לא לאהוב את עצמי בכלל או לאהוב את עצמי מבחוץ? ומה התשובה של הנפש? לאהוב את עצמי מבחוץ. כלומר, עדיף לי להיות גאוותנית מאשר חסרת אהבה עצמית. כי חסרת אהבה עצמית זה ממש חולי נפשי. גאוותנית זה רע, אבל אפשר להתקדם מכאן. בסדר? הלאה. והנה את הנפש המרגשת בראה השם יתברך בתכונה חשובה ונפלאה. ואם כן, גם עצם נקודת החיים שבנפש, מלבד מה שהיא בעצמה מקבלת עניין חיים, הרי כבר יש בחשיבותה חלק עיקרי של החיים המורגשים והמשיגים להרגיש, לרצות, שהוא דבק בה ביותר מבכל שאר המורגשים. על כן, כל מה שישתדל האדם לעשות את נפשו יותר חשובה או בעלת תכונות יותר מעולות, ישיג חיים יותר מעולים וטובים. אלא שאין כל שלמות אושרו תלויה רק בזה בלבד. כי סוף כל זו אין נפשו כי אם נקודה מרכזית נגד סביבת מרחבי אין קץ של המושגים לזולתה. על כן לעולם ישתדל האדם שיהיו כל הנמצאים שהם המושגים לו יותר מעולים ויותר חשובים. והשם יתברך הטוב לכל נתן זה ביד האדם. כיוון שברא אותו בתכונה כזאת שעליו לבדו מוטלת השתדלות שלמותו, תכף נסביר, מה שאין כן בכל הנבראים העליונים, שטובם נשפע עליהם מזולת השתדלותם. והיתרון הזה איננו בחוקם, כי אם כפי השליחות שהם משתלחים. רוב הבריאות בעולם, הקדוש ברוך הוא מטביע בהם שליחות והם עושים את השליחות. אוקיי? יש להרי שליחות, לא יודעת מה היא, לרבוץ, מה בדיוק השליחות של האריה, אני לא שלמה המלך, אני לא יודעת מה בדיוק השליחות, הדבורה אולי יותר פשוט, לייצר דבש, אבל לכל בעל חיים יש שליחות שהוא לא בוחר בה. היצור היחיד שצריך לבחור את השליחות שלו זה האדם. אם האדם בוחר תוך כדי השליחות שלו להתרכז רק בעצמו ולהביא טוב רק לעצמו, זה לא רע, הוא מביא טוב, אבל זה טוב מצומצם מאוד. ועכשיו בעצם הוא מתקיף את הנושא של הגאווה מכיוון אחר. דווקא הגאוותנים הם אלה שמשפיעים הכי פחות בעולם. למה? משפיעים הכי פחות בעולם. הם לכאורה אני ואני ואני ואני, אבל זה נשאר אני ואני 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 פרטי. ובאופן הפוך על הפוך, האני שלהם כל כך עוצמתי, אבל הוא משפיע הכי פחות. ניתן לכם דוגמה. נגיד שאני עכשיו מורה, ואני אומרת, אוקיי, מה שאני מכינה, השיעורים שאני מכינה הם רק לי. כי אני לא רוצה שאחרות ייקחו שיעורים כמו שלי, ואני לא רוצה שגם להם יהיה, ואני משאירה רק לי ורק לי ורק לי. אז איזה השפעה יש לי בעולם? על התלמידות שלי. אבל אם אני נותנת גם לאחרות, אז בעצם כבר יש לי השפעה על שכבה. ואם אני נותנת לכל המורות באולפנה, יש לי השפעה על אולפנה. ואם החברות שלי נותנות לחברות שלהם, אז יש לנו השפעה. מבינות? ככל שאתה יותר גאוותן, אתה פחות משפיע, בהפוך על הפוך. תגידו, המים האלה הם לי במקרה?
כן,
כן. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לבד. תודה רבה. הנקודה הזאת מובנת כי היא נקודה חשובה והיא עושה מהפך במחשבה. כי ההפוך על הפוך, כי הגאוותן חווה את עצמו נורא חזק, אבל באמת בעולם הוא הכי פחות. נכון? יש לו חוויה מאוד חזקה של עצמו, אמרנו, כמו שיקור. להיות שיקור לא ניסיתי, אבל זה נשמע חוויה חזקה. נכון? למה אנשים מחפשים את זה? כי זה חוויה חזקה. למה אנשים מחפשים סמים? כי זה חוויה חזקה. אנשים מחפשים חוויות חזקות ולהרגיש את עצמה. אבל בהפוך על הפוך במציאות, הוא משפיע הכי פחות. איזה בסה. כלומר, הוא גם חווה את עצמו חזק וגם משפיע הכי פחות בעולם. כלומר, זה להתקיף את הגאווה מנקודה אחרת לגמרי. אתם מבינות את זה?
הוא חי בסרט.
הוא חי בסרט, אבל מי זה הוא? זה כולנו. נכון? זה לא הוא הרע. בתוך כולנו יש את זה. אתה יודע? בתוך כולנו יש את זה. ולמה נתתי לכם את הדוגמה של השיעור? כי בתחילת הדרך ראיתי כזה, היה לי יותר קשה לשחרר שיעורים שלי. זה לא הוא, זה אני, זה כולנו.
אבל כאילו משהו לא עושה בשביל...
שמה?
כי כי הרבה מאוד אנחנו לא מתגעים ב... אני לא נותן לאף אחד. זה יכול להיות גם ב...
לא משנה במה. אבל...
זה יכול להיות מאוד רחב, אני נותן את כולי, אבל אני.
אתה נותן את כולך, אבל זה נשאר במסגרת שלך. זוכרים את העץ הנדיב? זוכרת הסיפור העץ הנדיב?
כן.
אז כשאני הייתי ילדה, אני מבין את הסיפור הזה כסיפור שמדגים נתינה מדהימה. בעיניי זה הסיפור הכי נורא שיש.
היום כבר מאמין אותו.
נכון.
היום שוחטים אותו.
היום שוחטים אותו מעולה, אז לא מלמדים אותו טוב. אז היום מלמדים אותו יותר טוב. כי בעצם מה העץ הזה עשה? הוא שיאבד את הילד אליו. אם אתם זוכרות הסיפור, עד סוף הסיפור קוראים לו הילד. הוא כבר זקן ועדיין קוראים לו והילד. כי הוא נשאר ילד. העץ הזה משעבד אותו. הוא מחפש עבודה, הוא אומר לו תמכור את העצים שלי. הוא מחפש לנסוע, הוא אומר תעשה מהעץ שלי רפסודה. הוא כל הזמן נותן לו פתרונות ומשאיר אותו כבול אליו. כי איזה פתרונות הוא נותן לו? שישעבדו אותו אליו. מה זה אגב טען? אולי הוא מוכן לתת, אבל כשהוא במרכז.
אבל הוא גם יוצא, כאילו, הצד השני שהעץ אין עץ.
אבל הוא לא ילד. הוא מתפתח, הילד נשאר ילד, הוא נהיה זקן ועדיין קוראים לו ילד, נכון?
אני רוצה לעזור להם, אמרו לכם תעזרו ככה,
הם יוכלו בעצמם, אני לא רק אשם, נכון, נכון, נכון? כאילו מתי אני מחנכת טובה? כשתלמידה מתקשרת אליי על כל התלבטות שלה או כשהיא לימדתי אותה לקבל החלטות? אז בחוויה שלי היא חוזרת אליי כל הזמן, איזה מדהימה אני, מה פתאום? לא עשיתי את העבודה, היא צריכה לחזור אליי כל הזמן. נכון? אז הגאוותן הזה יכול להיות שהוא מוכן לתת, אבל כשהוא במרכז הנתינה, ואז הוא משפיע הרבה פחות. כי אם אני אתן בצורה כזאת שהתלמידה שלי תוכל לעמוד על הרגליים, היא תשפיע הלאה. ואז ההשפעה שלי הרבה יותר גדולה. אבל כשאני מרוכזת מעצמי, רק אני המשפיעה, אז זו סביבה מצומצמת. כמה אני כבר יכולה להשפיע? 120 שנה נגמר. יש? בשמחה. עוד שאלות? זה חשוב, כי זו נקודה חשובה. אגב, תן אמרנו, מצד אחד חווה את עצמו חזק, מצד שני במציאות הוא משפיע הכי הכי פחות. זה בול זה, זה בול זה. כי יש לה לב טוב, היא רוצה לתת, גם יכול להיות שהגאוותן שלנו הם לב טוב, עוד פעם, זה כולנו. אנחנו נראים עליו, 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 כי זה יותר קל לדבר עליו. אבל זה נמצא בתוך כולנו, נכון? זה הרבה יותר קל לתת כשאת במרכז. אני תמיד אומרת למדריכות, מדריכות שהופכות להיות בדימוס. כאילו נתת לחניכות שלך זה מהמם, בואי נראה אותך נותת למדריך, נותת לחניכות שלך לאהוב את המדריכה שבאה אחרייך. כאילו, הנה, נתת להם, היית מהממת, נתת. גאווה זה לא סותר נתינה. זה נתינה בלתי תלויה. זה ההפך מגאווה. כלומר, נתינה זה לא ההפך מגאווה, אבל נתינה בלתי תלויה, כן.
כמו שדיברת על הלב טוב והעין טוב,
נשארה. אלופה! איזה כיף שמישהי זוכרת, כי אני רואה את המהר"ל לנגד עיניי כשאני אומרת את זה. המהר"ל מביא, תודה. לב טוב ועין טוב. שמה ההבדל? לב טוב זה רצון לתת. שזה עבודה. לתת זה נתינה, זה עבודה בחיים. אני לא חלילה מזלזלת בזה. אבל עין טוב זה שאתה רוצה שלאחר יהיה טוב גם בלי קשר אליך. ולפעמים זה יותר קשה. כלומר, הקושי בלב טוב זה לעשות. הקושי בעין טוב זה לשחרר. שאתה רוצה שיהיה לו טוב בלי קשר אלייך. זה באמת מאוד קשה. כן. כשחברה באה אלייך... כשחברה באה אליך ורוצה ממך עצה, איזה כיף לך להרגיש, וואו, כמה נתת לה עכשיו, זה מהמם. זה לא סותר גאווה. אבל, איזה הרגשה הייתה לך אם הייתה לך להתייעץ עם מישהי אחרת? והיא קיבלה עצה מעולה, אבל לא ממך. מצוין לה, איזה כיף לה, היא הסתדרה. אבל זה לא קשור אלייך, איזה בסה. נכון? עכשיו עוד פעם, זה קשור, אני לא אומרת את זה חלילה כדי שנרגיש נחס. אנחנו לומדים את זה הפוך, כי זה קשור לכולנו. אני מדגישה את זה כל הזמן. כאילו שאם אני מוצאת הגאוותן הזה בתוכי, מעולה, בשביל זה אני לומדת. בסדר? אני לומדת כי זה קשור, אם זה לא היה רלוונטי, בואו נסגור את הספר. זה הוא, זה לא אנחנו. נכון, זה אותו נושא. גאווה וענווה זה הפכים.
לא,
אז מה שאמרתי על הקומונה רגע, רצית דוגמה, שלהיות מדריכה זה השקעה, זה מדהים, אוקיי? אבל זה עוד לא סתר גאווה. מתי אני משתחררת מהגאווה? כשאני עוזרת למדריכה שבאה אחריי ליצור קשר עם החניכות. כשאני באמת משחררת. זה לפעמים משימה יותר קשה מאשר לתת ולהשקיע בחניכות. אוקיי? או בקומונה. היית קומונרית מושלמת. כמה קל לראות אחר כך, וואי, איך הקומונרית התפוקה הזאת, איך היא לא ממשיכה את העבודה שעשיתי, איך היא? איך היא לא עושה את זה נכון? איך היא זה? איך היא פה? ואיזה כיף לי כשאני באה וכולם באים אליי להתלונן על הקומונרים. זה להיזהר. זה נקרא מתכבד בקלון חבר. אני פה עכשיו, יש לנו עוד חיים שלמים. חיים שלמים.
לא יודע, הקומונרית לא עוזבת, היא צריכה לעשות את הקומונרית.
לא נורא, זה יהיה לך גם זה יהיה לך גם בתור מחנכת, שהמחנכת הבאה אחרייך. זה כל החיים, אל תדאגי, לא פספסת כלום.
זה גם
אני
לא לתת את זה, כאילו, שאתה לא נותן את החדר,
משהו זה, רק שנייה, רגע, רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. וגם יכול להיות, דיברנו על זה בתחילת השנה, אבל לא היית בשלה לשמוע. עכשיו את בשלה לשמוע, זה אומר שזה נכנס. גור סוגרת.
זאת אומרת, נכון, כמו שאמרת, המחנכת שכאילו... אתה חוות
את
השירות אצלך, כי גם
בהרחדה
משהו.
לגמרי, אני אשמור את הפעולות השוות לי, זה מובן.
לא, אתה גם מתקלת להרבה אידיאולוגיות
הרבה. נכון, אבל אני באה אליכם דווקא בשם האידיאולוגיה, אתם רוצות להשפיע, שחררו. זה בדיוק החידוש בפסקה הזאת. כי אם עד עכשיו דיברנו על זה, על הקושי בגאווה ממקום של דמיון, הוא תוקף את זה מנקודה חדשה. רגע, את גאוותנית? סימן שאת רוצה להנחיח את עצמך בעולם, אז שחררי. בואי תעבדי על זה שלא תהי. כאילו בדיוק בהפוך על הפוך. כי הגאוותן רוצה לחוות את עצמו. אבל דווקא בגלל שהוא רוצה לחוות את עצמו, יש לו השפעה יותר קטנה בעולם. כי הוא לא משחרר, הוא לא מעמיד אחרים על הרגליים. הוא כל הזמן משאיר עם עצמו. אז כמה אנשים את יכולה להשפיע עליהם ישירות? אבל אם את משחררת, נגיד בדוגמה, את נותנת פעולה, את נותנת שיעור, את נותנת, את משפיעה גם על אנשים שאת לא במגע איתם. אז דווקא ככל שאת יותר משחררת, את יותר משפיעה בעולם. אז אפילו אם תעשי את זה מסיבה גאוותנית, לא נורא, מתוך שלא לשמה, בא לשמה.
לא, סתם, אני חושבת שבאמת, זה מדהים שהגאווה זה לא דווקא גאווה שהיא, כאילו, אני להאמין, כאילו, מה שאני אומרת, זה מה שאמרת, המדריכה זה פרופסת, כאילו, מה שזה...
מה שאמרתי על מה? על המדריכה.
על המדריכה. כי באמת, סתם עוד לעצמי, שהיו שתי חנקות שממש הייתי להתקשר איתן ממש וזה. וכאילו, כשעזבתי עכשיו, אז כאילו, אני חושבת שהן הולכות, הן ממשיכות לדעת לכל אחת שמתפסה כיוון, וזה מפחיד אותי גם מאוד, אבל כאילו, לוקח לי המון המון זמן באמת לשחרר את זה ולהבין שבסדר, שיש להם אנשים אחרים ושזה, וגם אני הולכה לשם, אני לא אוהבת את זה, אז כאילו, זה לא שייך
אליי. ולפעמים אם את באמת רוצה לעזור, זה להרים טלפון למדריכה החדשה להגיד לה, את כדאי שככה וככה.
כן,
זה קשה.
אבל בכלל העניין של להבין שכאילו,
זה קשה.
שגם אני לא שם, אז היא בסדר, וגם אם היא לא בסדר, אז זה לא קשור אליי, היא בסדר.
נכון, זה עבודה קשה.
זה דבר מתחת, עוזרים...
אבל אם את זוכרת את המחת הזה, אני משמעותית.
היא נורא משמעותית.
רק שנייה, אני שומעת זמזום בראש, אז זה המזגן, אבל עוד כמה קולות, כן.
היה לנו כזה קטע של מלא בנות עם מלא בנים, חברים, חברות, ואני לא הייתי עם החברים, אני הייתי הזוגית של כולם. וברוך השם, אחת החברות נפרדה. והוא לא שחרר, ולא שחרר, ואימא שלו. אז התקשרתי לה.
את מתקשרת עליו?
כן, אני אעשה את הזוג. אני אומרת לו, תקשיב, למה אתה רוצה לחזור אליו? ואז אני אוהבת את האזמון שלך, אם אתה באמת אוהב אותה, אז תשחרר אותה, כי זה מה שטוב עכשיו. ואז לא אמרה לי. ונראה לי שזה ממש קשור לזה.
זה מקסים שהבאת את זה בכיתה אחרת.
כן,
זה
היה
נורא, זה היה נורא. זה היה, הייתי מקסימה עוד יותר, כן.
לא, אבל כאילו, באמת נראה לי, זה יושב על המקום הזה. כאילו לא, שנייה, עכשיו יש לי שאלה, אם זה יותר יושב במקום של גאווה וענווה, שאני מבינה, אבל זה לא מובן לי עד הסוף, אולי...
כי לא היית בתחילת השיעור,
כן,
זה המורה שבי, כן.
כן, לא, אבל או שזה פשוט עניין של אהבה מלאה, כי נגיד אימא שלי, אז מה לפעמים אומרת, וואי, כאילו למה את משחררת אותי לאור אנשים אחרים, כאילו בואי נתייעצי איתי, והיא אומרת לי, כאילו בגלל שהאהבה היא מלאה, אז באמת אני רוצה רק מקווה.
אבל זה אותו דבר.
יש אהבה?
לא, זה אותו דבר.
זה אותו דבר.
זה פשוט מילים אחרות לאותו דבר, כי מה זה אהבה מלאה? זה אהבה שרואה אותך ולא את עצמה. הוא רואה את עצמו, זה גאווה. זה הרגע דיברנו, מה זה גאוותן? מישהו שרואה רק את עצמו כל הזמן.
אז כאילו גם בן אדם שהוא גאוותן, הוא לא יכול לעבוד את עצמו?
כן.
יואו.
כאילו זה אהבה. לגמרי, כי כל הזמן אוהב את עצמו. הוא אוהב את עצמו, אוהב את עצמו.
יש מצב אבל שיש חלקים...
רגע, אני רוצה רגע לעשות סדר. עוד פעם, הגאוותן זה לא מפלצת. חלקים מזה בתוכנו, ואנחנו צריכים לעבוד עליהם, אוקיי? אז להיזהר. כן.
החלקים זה כאילו יש דברים שאנחנו ככה ויש דברים שאנחנו ככה,
בסדר? לא. יש דברים שאנחנו ככה ויש דברים שאנחנו ככה, ואנחנו צריכים לעבוד את זה. כאילו זה בסדר ב-120 כבר נהיה מושלמות, עד אז אנחנו כל הזמן בעבודה.
לא, רק
לדייק
לי, זה כאילו אהבה שהיא עטופה בגאווה, מה שאנחנו רוצים זה לעשות.
לא, זה פשוט אהבה שהיא לא לאהוב אותך, זה לא אוהב את עצמי.
נכון.
לכן הוא לא משחרר, כי הוא אוהב את עצמו, לא אותה. היא בסך הכל חפץ שלו, חביב. בסדר, זה יכול להיות עכשיו בספקטרום פחות גס, זה יכול להיות כאילו יותר בעדינות, יותר בזה, אבל זה על הספקטרום. אוקיי? בכל מקרה, אני חוזרת לעיקרון. העיקרון הוא שאת העולם אנחנו תמיד חווים מתוך עצמנו. השאלה כמה אנחנו בכל זאת מצליחים לצאת מעצמנו וכמה אנחנו מתרכזות בעצמנו. וזה ההדגמה תכף לשחרות. שהשיקור צריך לחוות חוויה מאוד מאוד חזקה. גם הגאוותן, הוא צריך כל הזמן לחוות את עצמו חזק. ואמרנו בהפוך על הפוך, הנקודה הבאה שאמרנו, דווקא בגלל שהוא רוצה להחוות את עצמו חזק, הוא נשאר במעגל מצומצם והוא משפיע פחות בעולם. כי כמה אני יכולה להיות אני באינטראקציה? ככל שאני נותנת לאחרים לעמוד על הרגליים והם מעבירים את זה הלאה, אז ההשפעה שלי בעולם היא יותר גדולה. אבל כדי שתהיה לי השפעה אמיתית בעולם, השפעה אמיתית בעולם יכולה להיות רק דרך ענווה. תראו משה רבנו כמה הוא השפיע בעולם. אנחנו אלפי שנים אחרי מעמד הר סיני, ועדיין כולם לומדים את התורה הזאת, ועדיין כל שבת נלמד את פרשת השבוע, ועדיין, מבן אדם אחד שהיה חן ותן על פני האדמה. אוקיי? ככל שיש יותר ענווה, יש יותר השפעה. בסדר? ואני אומרת, זה בהפוך על הפוך. כי אולי באסוציאציה, ענוותן, הוא איזה חננה מסכן כזה, נננננננ. לא? שאלות? אז אנחנו ממשיכות.
אולי תהיה הרבה נהיה את זה אחרת, אז איך אדם יוצא מהפרשת של כאילו
משחרר? מה את אומרת? איזה תשובה יכולת לרב קוק לשאלה הזאת? כל התשובות של הרב קוק, לכל השאלות של הרב קוק, סליחה, לכל השאלות בעולם, לרב קוק יש תשובה אחת. מה היא? נו מה, אחרי שנה אתם לא יודעת מה היא? ללמוד. לא משנה מה השאלה, התשובה הנכונה היא ללמוד. איזה כיף זה שיש כל כך הרבה שאלות ויש תשובה אחת. נורא פשוט. נורא פשוט. לא, רגע, רגע, תסתכלו על זה שנייה ככה. זה פשוט. או פסקה אחרת של הרב קוק, ככל שהאמת יותר גדולה, היא יותר פשוטה. ללמוד. אני לא יכולה לדעת את זה. היית מבינה את זה שהגאוותן הוא משפיע פחות בעולם אם לא היית לומדת את הפסקה הזאת? אז גם איך לתת את זה ללמוד? קודם כל, ברגע שלמדת את זה, עכשיו את השיעור הבא היה לך יותר קל לשחרר. בסדר? כשמבקשים ממך סיכום, פעם הבאה היה לך יותר קל לשחרר אותו. זאת אומרת, וואלה, מה שעשיתי עובר הלאה. הייתה לנו מישהי, כשלמדתי פיזיקה, קראו לה תמי פרק. תקשיבו, אני לא זוכרת אף שם של אף סטודנט נראה לי, חוץ משל תמי פרק. אתם יודעות למה אני זוכרת את תמי פרק? כי תמי פרק אז פרק. אחר כך התחתנה וקראו לה תמי ברנע, ואפילו את זה אני זוכרת. למה? אתם יודעת שאני גרועה בשמות. למה? התמי פרק הזאת, היה לה כתב, תקשיבו, הפונטים במחשב היו יכולים להתקנא בה. בחיים שלי לא ראיתי כזה כתב יפה, וכזה סדר וכזה קצב. כלומר, היא הייתה יכולה לכתוב מהר ויוצא יפה. כאילו, כשאני כותבת מהר, אני לא מבינה מה אני כתבתי. אז זה היה ככה, לפני מבחן, יש לך תמי פרק במכניקה, יש לך תמי פרק בחשמל, זה היה מותג, תמי פרק. כולם היו מצלמים את המחברות של תמי פרק, וזה השם היחיד שעד היום אני זוכרת מאוד. כי תמי פרק הזאת שחררה, אז אם תשמעו איזה תמי פרק ברנע, אתם יודעות. תמי פרק הזאת הייתה בכזאת ענווה, שהיא לא אף פעם לא על הקטע כזה שכאילו, יאללה, לא היית, אני כמו חננה נמצאת בכל הקורסים ובסוף זה, לא, לא היה לה את זה. קחי, 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 תקשיבו, זה הגיע לשנים אחרינו, ושנים, כל הפקולטה לפיזיקה, יש לך תמי פרק בזה, יש לך תמי פרק בזה, אני לא אשכח לה את זה בחיים. כי כל מי שלא הצליח לסכם, וגם מי שצליח לסכם כמו כמוני, יש לי כתב נורא, כאילו לפני מבחן יש לך תמי פרק, אתה מסודר. אז תראו איזה השפעה, אולי היא כבר לא עוסקת בפיזיקה, אבל כל הסטודנטים לפיזיקה לדורי דורות יזכרו את תמי פרק. טוב, שווה. שווה, כן? עכשיו את יכולה להגיד... לא, באמת, תקשיבו. באמת. אז באמת תחשבו, היא יכלה להרגיש שיא הפריירית. אני נמצאת בכל השיעורים, אני כותבת, אני ממרקרת, אני עושה קווים, אני... עכשיו תחשבו, בפיזיקה זה לא פשוט. זה לצייר מערכות צעירים אינסופיות. זה משוואות בלי סוף. זה באמת השקעה. כאילו, ולכי תדעי, אם אני אשתן לך את זה, ואם תחזירי לי בזמן, וכמה אנחנו מתקטננים. כאילו, זה טובה לי בכלל. את יודעת מה? הייתי מוכנה לשלם על המחברות שלהם שבוע. כאילו, כמה זה קשה, באמת זה קשה, זה אצל כולנו, כמה זה קשה לשחרר דברים שלך, שעבדת עליהם, שהשקעת בהם, כמה אנרגיה הם משקיעים היום בזכויות יוצרים. תחשבו שכל היוצרים האלה, אם הם קצת משחררים את הזכויות שלהם, היה להם הרבה יותר השפעה בעולם. אבל אני לא יכולה להראות סרט כי ההוא ביקש לו, אבל אני לא יכולה לצלם כי ההוא ביקש לו. חבל, ההשפעה שלך יכולה להיות הרבה יותר גדולה בעולם, דווקא בהפוך על הפוך אם תשחרר. הלאה. והיתרון הזה, אומנם, סליחה, הגעתי לאומנם, היותר עיקרי בשלמות האדם הוא ההשגה וזיו האור האלוקי, שחננו התברך אותנו לגלותו לנו, ושם בידינו להוסיף כוח במעשינו בפמליה של מעלה. יש לנו אפשרות להשפיע עד לעולם המלאכים. ואם כן, לעולם צריך שתהיה פחשבתנו פונה לעבוד את יוצרנו ברוך הוא. במה שנתקן את הערת הזיו המאיר לנו, שתהיה ביותר עילוי וביותר חשיבות. וזה בא על ידי העבודה השלמה. שאלת מה, איך עושים את זה? הנה, העבודה השלמה בקיום התורה והמצוות. לא משנה מה השאלה, תמיד התשובה היא זאת. בשלב שלם ובשקידת תלמוד תורה. וראוי שלא יערוג לבבנו לעולם, כי אם לראות מלך ביופיו, ולתת כבוד לשמו, ככל שאני מבינה שאני חי החיים של שליחות, ושהמרכז בעולם הזה הוא הקדוש ברוך הוא, יותר קל לי לשחרר. נראה לי שדיברנו על מעשר כספים? דיברנו על מעשר כספים פעם? אסור לנו לבחון את הקדוש ברוך הוא בשום דבר. אסור לך להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני מתחזקת בצניעות ואתה שולח לי חתן. לא, זה לא עובד, לא עושים עסקים עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש תחום אחד שמותר לנו לבחון את הקדוש ברוך הוא. מותר לי להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני נותנת מעשר כספים לצדקה ואתה תיתן לי פרנסה יותר טובה. מותר לי.
רק
בפרנסה? כן. הקדוש ברוך הוא אומר את זה, הנביא מלאכי אומר את זה, ובחנוני נא בזאת. בזה מותר לכם לבחון אותי. את לא יכולה להגיד בחיים את זה על כלום. את לא יכולה להגיד, אני אשמור שבת ובזכות זה אחותי תהיה יותר בריאה. לא. אני לא יכולה לעשות... מה את אומרת? את מודעך להתפלל, אבל את לא יכולה לבחון את הקדוש ברוך הוא. להתפלל תמיד את יכולה. אבל את לא יכולה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מתפללת על חולים, ואתה כאילו בוודאות עושה אותם בריאים. אני מבקשת שתעשה אותם בריאים. ואני לא גם, הקדוש ברוך הוא, אני בוחנת אותך אם באמת התפילה שלי הייתה שווה. מה זה? הנביא מלאכי. אומר, ובחנוני נא בזאת, הקדוש ברוך הוא, אם אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. אתם יכולים להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני נותנת מעשר כספים, ואני רוצה לבדוק אם תיתן לי פרנסה או לא. כן, כן. זה הדבר היחיד שמותר לבחון את הקדוש ברוך הוא, זאת שאלה יפה למה, אבל אנחנו לא נענה על זה עכשיו. מה זה? את יכולה לבחון, מותר לך, זה עובד תמיד. הילדים שלי יודעים, מקבלים, אפילו הקטן, גיל 3, קיבל 5 שקלים מחנוכה, הוא ישאל אותי כמה זה עשירי. כאילו, כן, ככה זה. הם כאילו פורטים, נותנים 10 אגורות, הם לומדים חשבון על הדרך. למה אני אומרת את זה? כי אחת, מה אני מסבירה לילדים לעצמי ולכם? למה זה כל כך קל? באמת זאת מצווה שאני עושה אותה מה זה בכיף ומה זה קל לי, ולהרבה פעמים אנשים קשה להם לשחרר כסף. אבל אני אומרת, רגע, מה הכסף הזה? אני בסך הכל הייתי צינור להעביר אותו לעניים. הקדוש ברוך הוא יכל לתת אותו ישר לעניים ולא לתת לי אותו. אבל זכיתי שהוא עבר דרכי. ואני נותנת אותו לעניים. למה זה קל לי? כי אני לא מרגישה שהכסף שלי. אני אומרת, הכסף הוא של הקדוש ברוך הוא, ואני רק הייתי צינור להעביר לעניים. אם נרגיש ככה, גם בפעולות, גם בשיעורים, גם ברעיונות, גם ב... זה בעצם מה שאומר לנו הרב. אם תרגישו שליחות ושהקדוש ברוך הוא במרכז ולא אתם, ורק הייתה לכם הזכות שהרעיון הזה יעבור דרככם, רק היה לכם זכות שהשיעור הזה יעבור דרככם, רק היה לכם זכות שההיצעה הזאת תעבור דרככם, שההפקה הזאת תעבור דרככם, כל אחת ומה שמדגדג אצלה. וממה שקשה לה לשחרר, אז יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל, הרבה הרבה יותר קל. אני בסך הכל צינור. זה מה הוא אומר, מה באנו? לראות יופיו של המלך. אם אנחנו רק צינור, נשחרר. אבל אם אני כל הזמן עסוקה ולראות את היופי שלי, לא את היופי של המלך, כמה זה קשה לשחרר. רגע, תני לי רגע, את היית קורמונרית שנה שעברה?
כן.
וקשה המעבר?
בתהליכים כן.
כבר לא, אוקיי.
וכאילו לא במקום של המטורף, קשה לי להשאיר, דווקא היה לי מאוד מוכר, וכאילו קשה לי לשחרר את זה.
כי עבדת על זה.
כי עשו לי דבר את זה.
ועבדת קשה.
כן.
אוקיי.
אז אני כאילו שואלת, העניין של עצמו, אני כאילו יכולה לקחת את זה גם במקום של... כאילו הקדוש ברוך הוא רצה להעביר לנו משהו, כאילו אפילו ללמד את יודעת מה, אנשים למדו שם משהו, אבל כאילו הייתי צינור גם כדי כאילו לתקן אנשים, כאילו להעיר נקודות מסוימת.
ברור, לגמרי, 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 וזה זכות והשפעה. וככל שהחוויה שלך תהיה יותר צינור, ואני צינור להביא בשפה של הרב את יופיו של המלך ולא להביא את היופי שלי, יהיה לך יותר קל ויותר תשפיע. יהיה לך מצד אחד יותר קל לשחרר, אבל גם יהיה לך יותר השפעה, כי בזכותך אנשים למדו דברים. אבל אם את תתעקי שם, אוקיי? ועכשיו הקורבנרית לא עושה נכון, ואני עבדתי כל כך קשה ואכלתי כל כך הרבה קש בשביל שהיא עכשיו תעשה ככה ותערוס הכל, אם תלכי למקום הזה, את תפספסי, כי אז זה לראות היופי שלך, ואנחנו באנו להראות את יופיו שלנו.
כאילו אני מרגישה שאני תקועה לא במקום של מה
שאתה... את יכולה להיות יותר קונקרטית, סליחה. דברי, מה קשה לך?
אני לא מצליחה, אני כאילו מצטערת על הדברים שלא עשיתי.
אוקיי.
הייתי תקועה שם. שיכלתי להיות...
מה לא עשית?
מה לא עשיתי.
אז זה בכלל לא הבעיה שלך מה שאנחנו אומרים, זה בעיה אחרת.
אני כאילו משייכת את זה לשם.
למה? מה הקשר? תסבירי לי.
כי אם אני צינור לדברים הטובים, אז אולי אני צינור גם לדברים שהיו לא טובים.
את אומרת? תפסו עליי טרמפ למה שלא היה טוב.
יכול להיות.
מה נראה לך? בוא נשאל אחרת, אני תופסת עליך טרמפ עכשיו באמת, בשביל כולם. לפעמים השאלה היא לא מה היה באמת, אלא מה יקדם אותי עכשיו. כי מה שהיה היה, אנחנו לא יודעים. אוקיי? אני לא שם כדי להגיד לך אולי באמת עשית נכון, אולי לא עשית נכון. אולי לא עשית נכון, בסדר? לפעמים אנחנו מקבלים החלטות לא נכונות. בסדר? אבל השאלה עכשיו היא איזה סיפור תספרי לעצמך שיקדם אותך בחיים? מה יגרום לך לקחת יותר אחריות, לעלות קומה? את מבינה מה אני אומרת? כי עכשיו כרגע זה באמת לא משנה אם עשית נכון או לא, כי הזמן עבר ואת לא יכולה לתקן את מה שהיה. אבל יכול להיות שאם תחשבי לא נכון עכשיו, את תעשי עוד טעויות בעתיד. ועכשיו השאלה היא איך תפעלי יותר נכון בעתיד. אם תספרי לעצמך את הסיפור שעשית טעות ואת לוקחת עליה אחריות, או שדרכך הציבור היה צריך לטעות ובעצם רק היית קורבן, לא יודעת מה, או סיפור שלישי. זה בכלל לא משנה מה האמת בהקשר הזה, בניגוד למה שאמרתי קודם על שיש אמת. מה שמשנה זה איזה סיפור יוצא ממך יותר, יותר טוב. יש? מבינה מה אני אומרת?
יש לי שאלה.
כן.
אבל כאילו כשאדם הופך את זה לתודעה שלו שהוא רק צינור ולא גורם לזה שהוא מפריק את הצינור שלו לגמרי?
לא, כי וואלה, להיות צינור הקדוש ברוך הוא איזה שווה. אם אתה אומרת אני על רופא, יש אנשים כאלה שמשום מה אומרים, הרופאים הם רק שליחים. אפשר להסתכל על זה ככה, אפשר להגיד, וואו, במקום להיות סתם רופא, אתה שליח של השם, זה חצי נביא, מה? כלומר, העובדה, להיות צינור של השם זה מגדיל אותך, לא מקטין אותך. כי אם את סתם עלה תלוש, איזה בעשה? אבל אם את עלה מתוך עץ ומחוברת לאדמה, אז זה משמעותי. את עלה, עלה תלוש מתייבש מהם. אם את סתם בחורה בעולם, זה דבר אחד, אבל אם את צינור לדבר השם, זה נותן לך הרבה יותר משמעות בעולם. זה בדיוק הנקודה שהנוותן הוא הרבה הרבה יותר משפיע בעולם. מלהיות סתם מרב, אני צינור של הקדוש ברוך הוא, וואו. בינם אני אומרת? סתם מרב, עד 120 שנה גג, תעבור מהעולם. אבל צינור של הקדוש ברוך הוא נצח. כי הקדוש ברוך הוא נצח.
טוב, אני מבינה שבית, כשאדם כאילו אומר הוא רק צינור של משהו, אז
ממילא
הוא
גם
לא מביא את עצמו, כי כאילו, טוב,
אני רק צינור, אז מעביר. וואו, אבל להעביר את דבר השם הלאה. להעביר את דבר השם למדרשה, להעביר את דבר השם לכיתה, להעביר את דבר... וואו, אתה יודעת איזה שליחות? זה לא רק. זה לא צינור של הברז בגינה. אם זה הדימוי. זה הדימוי שלכם, צינור של ברז בגינה?
וגם הוא
בסוף
הוא מקבל את המים
לפני שהאדמה
מקבלת
את המרגישה,
אתה
מרגיש
כאילו
הקטע
של
צינור. זה מגע עם... דבר השם. זה מגע עם דבר השם, כן. אם החוויה היא צינור של הגינה, אז לפעמים זה... אבל אני מדברת על להעביר את דבר השם דרכך. תחשבי על צינור, על עורק מהלב. לא על צינור של גינה. יותר קל. להעביר את הלב הפועם הזה לכל הגוף. וואלה, מדהים. יותר טוב, נכון? תראו כמה הדימוי משמעותי.
נכון.
איך זה שינה מצינור של גינה לעורק? תעבדו על הדימויים, כוח הדמיון הוא חשוב. ובעזרת השם שנזכה להיות בענווה ולהשפיע המון 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 בעולם.
אמן, אמן, אמן.